למרות שאין לנו שום מידע עליה. זה נקרא ללכת אחר הרוב. הדין הזה, כמו שהגמרא מביאה בחולין שם, נלמד מאחרי רבים מעטות. מעבר לדין הלוך אחר הרוב, שגם הוא יתפצל לשניים, עוד רגע נראה את זה, יש דין ביטול ברוב. ביטול ברוב פירושו כשיש תערובת של איסור והיתר, אז נגיד שיש רוב היתר ומיעוט של איסור, אז היתר מבטל את האיסור. זאת אומרת, אפשר לאכול את החתיכות האלה ולא לחשוש לזה שאנחנו אוכלים איסור. יש מחלוקת ראשונים, האם אפשר לאכול את כולן או להשאיר אחת, או שלהם זה דורית או דרבנן, אבל באופן עקרוני אפשר לאכול את, כמעט את כל החתיכות לפחות. יכול להיות שאחת או שתיים האחרונות כבר אסור. זה דין ביטול ברוב, שהוא לא אותו דין כמו הליכה אחר הרוב. ביטול ברוב, אנחנו אוכלים בוודאי איסור, כמעט בוודאי, אם אנחנו שומרים את שתי האחרונות או את האחרונה, אבל אם אוכלים את כולם, שגם יש שיטות כאלה, אז אוכלים בוודאי איסור. ביטול ברוב פירושו שהאיסור מאבד את שמו, הוא מפסיק להיות איסור. הליכה אחר הרוב זה משהו אחר לגמרי. הליכה אחר רוב יש לנו חתיכה אחת, ואנחנו לא יודעים אם איסור או יותר, מותר לנו ללכת אחרי רוב החנויות. זה משהו אחר לגמרי משאלת ביטול ברוב. אז זה דין שני, ביטול ברוב. הדין השלישי זה דין רובו ככולו. יש מצבים שבהם, למשל, אתם יודעים שאם בפסח ראשון, אם אנחנו תמאים, אז אפשר לעשות פסח שני. או בדרך רחוקה. תמאים או בדרך רחוקה. בזמן הקרבת הפסח הראשון, אז הפסח נדחה לפסח שני. עכשיו, אם רוב הציבור תמאים, אז טומאה הותרה בציבור, אפשר לעשות את זה בפסח ראשון. לא צריך לדחות את זה לפסח שני, זה רק ליחידים שתמאים, הפסח שני. אם רוב הציבור הוא כזה, עכשיו שם זה לא הליכה אחר הרוב וזה גם לא ביטול ברוב. זה לא אף אחד משני הדינים האלה, זה דין רובו ככולו. רובו ככולו פירושו שאם רוב הציבור תמה, זה נחשב שהציבור כולו תמה. זאת אומרת, הרוב יש לו את הדין כאילו שהוא הכל. נכון? זה דין שלישי מדיני רוב. עכשיו, הדין של הליכה אחר הרוב, זה גמרא בחולין שלומדים אותו מאחרי רבים מעטות. הדין של רובו ככולו ושל ביטול ברוב לא מופיע בגמרא מאיפה לומדים אותו. הראשונים כותבים על ביטול ברוב, כמעט כל הראשונים כותבים שלומדים את זה גם כן מאחרי רבים מעטות, על רובו ככולו גם כן, יש כאלה שכותבים את זה, זה פחות, אבל יש גם כאלה שכותבים את זה, אני לא חושב שיש מקור אחר, בכל אופן, ככל הזכור לי, לא מביא מקור אחר לדינים האלה. אז יש שלושה דינים שונים שאת כולם בצורה כזו או אחרת, לפחות, אם לא מהגמרא, אז הראשונים, לומדים מאחרי רבים מעטות. עכשיו, בתוך הדין של הליכה אחר הרוב, גם הוא מתפצל לשניים. בכל זאת אני נותן פה איזושהי הקדמה, כי אחרת נצטרך כל פעם לעצור. יש רוב דאית הקמן ורוב דלית הקמן. אית הקמן, הכוונה ישנו לפנינו בתרגום לעברית, ולית הקמן זה איננו לפנינו. רוב דאית הקמן זה רוב כמו החנויות שתיארתי קודם. יש נגיד עיר שפוצעים חתיכת בשר זרוקה איפשהו ברחוב, ויש בה 9 חנויות קשרות ואחת טרפה. בסדר? אז הרוב הזה ישנו לפנינו, אנחנו יודעים, יש פה 10 חנויות, 9 קשרות, אחת טרפה. הולכים אחרי הרוב. יש רוב דלית הקמן. רוב דלית הקמן זה רוב שהוא לא קבוצה מוגדרת שמונחת לפנינו, אלא בדרך כלל איזשהו סוג של תופעת טבע, חוקי טבע. למשל, בזמן חז"ל היה מקובל שנשים יולדות או ל7 חודשים או ל9 חודשים. בסדר? לא לגמרי ברור לי מה בדיוק העניין הזה, אבל ככה היה מקובל אז לחשוב. היום יש נשים שיולדות מוקדם, אבל אנחנו לא רואים את זה כשני תאריכים יהודיים. בכל אופן, ככה חז"ל ראו את זה, ויש רוב כזה שרוב נשים ל9 ילדן. יולדות ל9. רוב הנשים יולדות אחרי 9 חודשים, לא אחרי 7 חודשים. הרוב הזה זה לא רוב דאית הקמן. זה רוב דלית הקמן. למה? אין מולנו קבוצה מוגדרת של נשים או של עצמים שאנחנו יודעים לגביהם משהו. אנחנו יודעים שיש תופעת טבע כזו, שהסטטיסטיקה בעולם היא שרוב הנשים יולדות ל9. אז אישה שמגיעה לפנינו, אנחנו מניחים שגם היא, אם אנחנו לא יודעים, אנחנו מניחים שגם היא ילדה ל9. בסדר? אם למשל, רק בשביל לחדד, אם למשל יש לפנינו 100 נשים שילדו, ואנחנו יודעים כל אחד, עשינו את הסטטיסטיקה המדויקת, יש לנו רשימה מבית החולים, בסדר? 90 מתוכם ילדו ל-9 ו-10 ילדו ל-7. בסדר? עכשיו מתעוררת שאלה לגבי אחת מהן.
זה רוב דאיתא כמובן.
זה רוב דאיתא כמובן, נכון? ושאנחנו מדברים פה על קבוצה שעומדת בפנינו, ואנחנו שואלים לאיזה משני החלקים שבה שייכת אותה אישה שעליה אנחנו מדברים.
אבל האם אתה לא צריך אז להבין בחשבון גם את הרוב של דאיתא כמובן? כי בכל זאת הסטטיסטיקה קיימת.
לא, כשאני פה אני יודע את המציאות.
אתה יודע שהיא אחת מ-100 אלף.
ברגע שיש לי, כן, אני יודע שהיא אחת מ-100 אלף, ודאי, אחרת זה. אני אומר, אם אני כבר יודע מה הטבעה של הקבוצה, לא אכפת לי חוקי הטבע, הרי אני כבר יודע כל מה שיש לדעת.
יש רובם 7, בקבוצה המוגדרת הזאת יכול להיות גם 7.
נכון, אם בקבוצה הזאת יהיה רוב 7, אנחנו נניח על האישה שהיא ילדה ל-7. אם היא אחת מתוך הקבוצה הזאת, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, רוב דאיתא כמובן הוא תוצאה של נתונים שעומדים בפנינו. רוב דלייטא כמובן זה תוצאה של איזושהי אינדוקציה מדעית. זאת אומרת, איזושהי הכללה, חוק טבע, כזה או אחר. מי מהם יותר חזק, רוב דאיתא או רוב דלייטא, זאת שאלה מעניינת, יש על זה מחלוקת ראשונים. רב שמעון שקופ מביא שם מחלוקת ראשונים בעניין הזה, בשער ג'.
אבל כאן גובר איתא כמובן, במקרה הזה של הקבוצה המוגדרת.
הוא לא גובר, זה רוב דאיתא כמובן.
יש פה רוב דאיתא כמובן, זה לא רוב דלייטא.
אתה אומר, אם יש, כן, אבל זה לא שייך לגובר. רוב דלייטא כמובן לא ישים במקום שיש לי מידע.
אתה לא נזכר.
לפלס נדמה לי אמר פעם, שההסתברות נועדה לבורים. זאת אומרת, הסתברות נועדה למלא מידע חסר. אבל פה אין מידע חסר, אני יודע את כל מה שיש לדעת על הקבוצה הזאת. אני לא צריך להיעזר בחוקי הטבע כדי להחליט. ואם הקבוצה הזאת היא קבוצה שמתפלגת אחרת מאשר איך שמתפלגות אנשים בכלל בעולם, בסדר, אני יודע, איך, זאת הקבוצה.
אז איך יכולה להיווסר סיטואציה שיש לך התלבטות בין רוב דאיתא לבין ראית
המדבר. כן, אני אומר, מה שמאיר אמר קודם שלכאורה יש פה התלבטות, אני לא חושב. נדמה לי שבכל סיטואציה שיש רוב דאיתא כמובן, אז הרוב דלייטא הוא כבר לא רלוונטי פה.
לא, לא, אני לא מבין, השאלה, מה יותר חזק, רוב דאיתא או רוב דלייטא?
לא, חזק זה עולה בהקשר של סוגיה בחולין.
וזה יכול לצאת.
כי הסוגיה בחולין שואלת מה המקור לדין רוב. והיא מביאה מאחרי רבים להטות. ואחרי זה היא אומרת, את תנח רוב דאיתא כמובן. שאת זה לומדים אחרי רבים לדעות. מה עם רוב דלייטא כמובן? מאיפה לומדים את זה? עכשיו, אם רוב דלייטא כמובן היה חזק, או לפחות אותו דבר, כמו רוב דאיתא, אז היינו לומדים גם אותו מאחרי רבים לדעות. מה ההבדל? אם הגמרא מניחה שאת רוב דאיתא, גם אם אנחנו יודעים את רוב דאיתא, עדיין דרוש מקור לרוב דלייטא כמובן, אז הגמרא כנראה מניחה שרוב דלייטא כמובן הוא חלש יותר. וגם אם הולכים אחרי רוב דאיתא כמובן, זה עוד לא אומר שנלך אחרי רוב דלייטא כמובן. ככה הגמרא מניחה. השאלה מה נשאר למסקנת הגמרא, זה שני תירוצים ברש"י ושם בא, ורמב"ם כמובן אומר הפוך, שרוב דלייטא כמובן הוא יותר חזק.
מה זה יותר חזק? אני לא מבין מה זה יותר חזק. באיזה מובן הוא יותר חזק?
אני אומר שאם לומדים את רוב דאיתא כמובן מהפסוק, אז קל וחומר שגם רוב דלייטא כמובן אפשר להשתמש.
בסדר, אבל אחרי שלמדנו,
אחרי שלמדנו, אז
הם לא יכולים להתנגש אף פעם.
לא, זה יכול להתנגש, יכול להופיע בכל מיני מקומות. למשל, יש טענות על, לא הולכים בממון אחר הרוב. זאת אומרת, השאלה איזה רוב. יכול להיות שזה יהיה רק אחרי רוב דאיתא ולא אחרי רוב דלייטא. רוב דלייטא כן נלך, אם יותר חזק. להפך. זאת אומרת, יש מקומות שבהם דין רוב לא עובד, ואז יש מקום להתלבט, האם זה שני סוגי הרוב או רק אחד מהם. אוקיי, אז זה רוב דאיתא כמובן ורוב דלייטא כמובן, זה רק אנקדוטה, כן, זה הסיפור של דוד לוי שאני תמיד משתמש בו כדי להמחיש את העניין. איך אפשר להבין שרוב דלייטא כמובן יותר חזק? דוד לוי פעם היה במרכז הליכוד, הוא העלה את הבעיה שיש לו 30% תומכים, סיעה של 30% מהמרכז שתומכים בו, והוא לא מקבל שום תפקיד ביצועי. לא הוא, זאת אומרת, אנשיו לא מקבלים תפקיד ביצועי בתנועה. לא יודע, אז אמרו לו, מה אתה רוצה? זה דמוקרטיה, אנחנו עושים הצבעה, והרוב קובע. אבל הסופים שבעולם, הדמוקרטיה הזאת, עם שיטה דמוקרטית כזאת, זה אומר ש-51% מהאנשים מקבלים 100% מהמשרות. כי הרי על כל משרה עושים הצבעה, 51 נגד 49, אתה מקבל את הקבוצה שלך. כל משרה ומשרה כל פעם מגיעה, אתם מקבלים 100% מהמשרות, למרות שאתם רק 51% מהאנשים. זה 70%, אתה משלם.
כל הבחירות בארצות הברית.
מה?
אתה מקבל רוב במדינה, יש לך את כל
השם. נכון, כן.
רוצים פה לעשות את זה, אומרים שזה הטוב.
אולי זה טוב, אולי זה לא טוב, אבל השאלה זה מייצג. טוב או לא, לפעמים אולי הייצור הוא לא טוב. אבל כן, בדיוק, כי אתה לא יכול לשלוט, קואליציות, אבל מבחינת הייצוג, ברור שזה לא ייצוג נכון של האוכלוסייה. זה ברור שלא. אז אם אתה רוצה שהמוסד המבחר ישקף את הבוחרים שלו, זה ודאי לא שיטה טובה, אוקיי? יכול להיות שזה לא השיקול היחידי, בסדר? אז כן, אז זה מדגים למה רוב דלי תקמן במובן מסוים הוא חזק יותר מאשר רוב דלי תקמן. כי רוב דלי תקמן בעצם אומר, כל אישה שתבוא לפנינו אנחנו נחליט שהיא ילדה לתשע. למרות שברור שיש בעולם נשים שגם יולדות לשבע, כמו בעולם של חז"ל, כי תרפו את המציאות. אז ברור שיש נשים שיולדות לשבע, אבל כל אישה ואישה שתגיע לפנינו, אין לנו שום נתונים, אנחנו נלך אחרי הרוב. יוצא שמאה אחוז מהאנשים ילכו אחרי רוב, שהוא יכול להיות רק רוב של 60% או 51%, זה גם רוב, מנה הלכתית. בסדר? ברוב דאיתא קמן יש קצת מקום להתלבט, הזכרתי קודם את המחלוקות, האם חתיכה אחת או שתיים אחרונות אנחנו כן משאירים, ואם זה 40% אז צריך להשאיר 40% חתיכות אחרונות, ומי שאומר שצריך 2 זה 80%. אז אפשר לאכול רק 20% מחתיכות הבשר. אם יש 40%, מיעוט של 40%. אז זה העוצמה של רוב דלי תקמן, אתם רואים, זו עוצמה משפטית, זה לא עוצמה מתמטית, אבל זה מבחינה משפטית, כל אחד שמגיע לפנינו, אנחנו מניחים שהוא הולך אחרי הרוב. זה לא באמת שיש פה איזשהו רוב יותר חזק, להפך. במובנים מסוימים, הרוב דאי תקמן, אני חושב שזאת הסברה של אלה שאומרים שרוב דאי תקמן חזק יותר, רוב דאי תקמן הוא חזק יותר, כי הוא מבוסס על ידע. הוא לא דורש הכללה. אין שום הכללה. יש לך 10 חנויות, 9 מתוכן כשרות ואחת טריפה, אתה יודע שהיחס הוא 1:9. אם מגיע לפניך חתיכת בשר, והיא ברור שהיא אחת מתוך החתיכות שלנו בחנויות.
רוב דלייטה זה בדיוק לא דבר. פה אוכלוסייה, זה כל האוכלוסייה.
לא, מה פתאום? מה פתאום? זה לא נכון.
למה?
אני לא יודעת, אני אסביר.
חנויות זה בטח לא.
בחנויות...
50% מהחנויות שירות בטריפות, ובעיר הזו דווקא היא תשע וזה.
לא, לא, הוא לא אומר שזה אותו דבר עובדתי, אבל זה עובד אותו דבר באנלוגי. לא, זה לא. תכף נראה. אז יש 9 חנויות כשרות ואחת טריפה. אנחנו יודעים את המצב בעיר הזאת לאשורו. לא צריך שום הכללה, שום כלום. עכשיו מגיע חתיכת בשר בפנינו. ההנחה היא ש-90% שהיא כשרה. 90% זה מספיק, הולכים אחר הרוב. הדבר הזה מבוסס על ידע. החתיכה הזאת יש לנו ידע עליה. 90% היא כשרה. תחשבו עכשיו במצב אחר. יש אישה שלא ילדה אף פעם. עכשיו אנשים שבינתיים הכרנו, ואף אחד לא עושה סטטיסטיקה על כל הנשים בעולם, אבל אנשים שאנחנו מכירים, פחות או יותר, רוב הנשים יולדות לתשע. ככה הרי זה נבנה בדרך כלל. אוקיי? עכשיו מגיעה אישה שלא ילדה אף פעם. היא לא שייכת לסטטיסטיקה שאותה עשינו. היא אישה חדשה. עכשיו אני שואל, מתי היא ילדה? זאת שאלה שאין לנו ידע לגביה. אנחנו עושים איזושהי הכללה, שאנחנו אומרים, מה שהיה קיים לאנשים עד עכשיו, או אנשים שאותה ניכר, עד עכשיו, יהיה נכון גם לאישה הזאת. זה, בחתיכת הבשר, החתיכה שייכת לאותה קבוצה שיש לנו מידע עליה.
לא, אני לא אומר עד עכשיו. האישה הזאת ילדה, היא אחד מהמון,
תאר סיטואציה אחרת, באמת, אישה עכשיו בהיריון. בהיריון,
בלי שם,
מתי היא תלד? דווקא מינה, מתי היא תלד? יש לי דווקא מינות לזה גם.
אני אומר, אבל אם היא ילדה, אם היא ילדה, זה אחת מהאוכלוסייה, שבאוכלוסייה הזאת יש רוב, זה כמו היא תקום.
בוא נדבר על אישה שהיא בהיריון, זה אנחנו מסכימים. עכשיו, גם אישה שהיא ילדה זה ככה. ושאם האישה הזאת אתה לא יודע עליה, אז אין לך סטטיסטיקה, נגיד אתה יודע את כל נשות העולם, עשית כן סטטיסטיקה, בלי הכללה. עדיין זה יותר חלש מרוב דעית הקמה. בגלל שהאישה הזאת, אם היא לא נכללה בסטטיסטיקה.
היא בסטטיסטיקה?
לא, כל האנשים בעולם חוץ ממנה, עכשיו היא ילדה. ואין לך מושג אם זה לתשע או לשבע. עשית סטטיסטיקה על כל האנשים שילדו עד עכשיו, כל נשות העולם. זה רוב דלי תקמן, לא אי תקמן. בגלל שהאישה הזאת היא לא חלק מהקבוצה שלגביה יש לך את המידע. אתה צריך לעשות איזושהי הכללה. להגיד שמה שהיה נכון לקבוצה הזאת, רלוונטי גם לאישה החדשה. זה כרוך בהכללה. החתיכת בשר שדיברתי עליה קודם, יש לי מידע על החתיכה הזאת עצמה. מידע סטטיסטי, אני לא יודע אם החתיכה הזאת שייכת לחנויות האלה או לחנות הזאת. אבל היא עצמה כלולה בקבוצה שיש לי מידע עליה. זה נקרא רוב דאי תקמן. תדעו? אז במובן הזה, רוב דאי תקמן הוא חזק יותר. רוב דאי תקמן נובע מידע, אני לא צריך הכללות.
זה לא רק זה, אתה גם עובר לחפש רוב דאי תקמן רק שאין לך רוב. כלומר, אתה מיד מחפש קודם
לדעית הקמה,
כי זה יותר חזק
משהו. נכון, בהרבה מקרים אין לי את זה, נכון. כל חוקי הטבע הם רוב דלי תקמה. כי הם בעצם זה בנוי לתופעות שאותן בהן צפיתי, עשיתי הכללה, והגעתי למסקנה שיש פה עכשיו חוק, והחוק הזה אמור להתנהג גם הלאה ככה. או במקומות אחרים שבהן לא צפיתי, שהוא יתנהג אותו דבר. מי אמר? אולי הקבוצה שאותה ראיתי היא קבוצה מיוחדת, יש פה איזושהי הנחה, שאני עושה הכללה, שהקבוצה שאותה ראיתי היא מדגם מייצג. זאת הנחה שברוב דאית הקמן לא צריך להניח אותה. לכן רוב דאית הקמן במובן הזה הוא חזק יותר. אוקיי? עכשיו אני כבר מדבר לא רק משפטית, אמיתית הוא חזק יותר. הוא יותר חזק, למרות שההתפלגות עוד פעם יכולה להיות 70-30 פה, 70-30 שם. אבל ההשלכה למקרה שבפניי יותר חזקה בהתפלגות של רוב דאית הקמן מאשר ברוב דלית הקמן. אוקיי? אז יש פה בקיצור צדדים לכאן ולכאן. אוקיי. עכשיו נתחיל לקרוא. כלל פשוט בענייני תערו ותיסרו ביתרו, מדאורייתא ברו בבתים. אמנם בפרטים, מין במינו או שלא במינו, לך בלך או יבש ביבש וכו', יש כמה חילוקים וכמה מחלוקות כידוע, אבל הכלל היסודי הוא שהולכים בתערובת אחר הרוב. בסדר, לא נכנסים פה לפרטים של לך, יבש, מין במינו וכדומה. ופרש רש"י, חולין ובביצה ועוד, שמקור הדין של ביטול ברוב הוא הכתוב בתורה אחרי רבים להטות. וכך נקטו בפשטות שאר הראשונים, כגון הראש בחולין. ההולכים בתערובת אחר הרוב זה ביטוי שמשתמע לשתי פנים, הוא מדבר על ביטול ברוב, לא על הליכה אחר הרוב, אוקיי? זה לא קשור לתערובת. כי ההליכה אחר הרוב זה גמרא. שלומדים אותם אחרי רבים להטות. ביטול ברוב זה רש"י. רש"י זה הראש, ועוד ראשון. כגון הראש בחולין, אדם בעניין אכילת תערובת של חד בתרי יבש ביבש, כולה כאחת. ואומר, דאפילו יכיל לאחד אחדה, ליקה אל אחד הספיקה. וספיקה דאורייתא לחומרא. אלא משום בגזרת הכתוב, הוא דכתיב, אחרי רבים להטות, ילקח חד בתרי בתיל, ונהפך איסור להיות היתר, ומותר לאוכלן אפילו כולם כאחד. שיטת הראש היא שאפשר לאכול הכל. לא צריך להשאיר חתיכה אחרונה, אבל לענייננו מה שהראש אומר, זה חידוש של התורה שהולכים אחר הרוב. לולא החידוש הזה, שנלמד מאחרי רבים להטות, היינו נוהגים פה בדיני ספקות. למרות שהספק הוא לא שקול. זה ספק של 1-10, או לא יודע כמה שהרוב, כמה הרוב הוא למיעוט פה. אבל לולא הדין של אחרי רבים להטות, היינו חושבים שדיני ספקות קיימים בכל מקום שיש ספק. לאו דווקא בספק שקול. הדין של אחרי רבים להטות מלמד אותנו שדיני ספקות זה כאשר זה 50-50. אבל אם זה לא 50-50, אז אין דיני ספקות, אז הולכים אחר הרוב.
איזה סוג של לימוד זה? כלומר, איזה תהליך מביא מאחרי רבים להטות?
הוא ידבר על זה עוד. הוא ידבר על זה, אני חושב שהוא מדבר עליו. הרבה, רב שמעון ורב חיים הרבה דיברו על זה. זו שאלה מאוד מעניינת, כי לכאורה זה לא קשור לביטול ברוב. טוב, הוא ידבר על זה. פירוש, הלו גם אם היינו אוסרים לאכול את כל התערובת ביחד, מכל מקום לאכול חלק ממנה ודאי מותר עם חד בתרי בתיל. ומדוע מותר? הלו ספיקא דאורייתא לחומרא, ושם האיסור הוא אוכל, אלא שהתורה גזרה אחרי רבים להטות. ומשום כך אומרים לנו שהאיסור בטל ברוב היתר ודינו כיתר. אם כן, גם לאכול את הכל מותר. לפי הראש, וגם לפי האחרים שמתירים לאכול את הכל חוץ מחתיכה אחת או חוץ משתי חתיכות בסוף, זה לא משנה. עדיין יש פה חידוש. כי לולא הדין של אחרי רבים להטות, את החתיכה הראשונה כבר היה אסור לי לאכול. יש לי ספק לגביה, אם זה איסור או יותר. אוקיי? לא ניכנס כאן למחלוקת הראשונים בעניין אכילת כל התערובת כאחת, האם היא אסורה, והאם איסורה מדרבנן ומדאורייתא. דבר אחד ברור לדברי הכל, שיש מושג של ביטול איסור ברוב. מדאורייתא ברוב הבטיל. שבמצבים מסוימים מתיר את אכילת האיסור, והדבר נלמד מאחרי רבים להטות. ולכאורה אין הדבר מובן, כי הפסוק מדבר על הליכה אחר דעת הרוב בבית דין. דהיינו, שאם אלה מחייבים ואלה פותרים, פוסקים את הדין כדעת הרוב. ומה הדמיון של תערובת איסור בהיתר לזה? הלא בעניין פסק דין ישנה האמת ההלכתית שאותה רוצים לברר. והאמת היא אוי מילה, אוי מילה. והתורה קבעה שנלך אחר הרוב ונחליט שהאמת היא מהם. אך מה זה נוגע למקרה שיש לפנינו היתר שהוא ודאי היתר ואיסור שהוא ודאי איסור והתערבו? מדוע נאמר, מדוע נאמר שכיוון שיש רוב היתר האיסור יחדל להיות איסור? את מאה? כן, מה הקשר? זאת בדיוק השאלה. מה הקשר בין הליכה אחר הרוב בבית דין? יש לי נגיד שני דיינים שאומרים ככה ודיין אחד שאומר ככה, האמת היא אמת אחת. אבל ניחה הרוב אומרת, תניח שהאמת נמצאת עם הרוב.
אז אתה מבטל את הדעת של המיעוט, הם מתבטלים. אחרי זה אומרים שבית דין של 70 פסק כך וכך, לא אומרים...
רגע, זה אחד הפתרונות, עוד רגע הוא יגיע לזה, אבל קודם כל השאלה. על פניו אנחנו לא צריכים שום ביטול, הולכים אחרי שניים נגד האחד, בלי שום ביטול ובלי כלום. אחרי רבי מעטו, האמת היא עם השניים. זה לא ביטול, זה לא הלך אחר, לא שום דבר. מה זה גם הלך אחר הרוב לא יוצא מפה, לא משנה, זה... אז לעומת זאת בביטול ברוב, אנחנו ודאי אוכלים איסור. מאיפה ההמצאה הזאת שהאיסור הופך להיות היתר בגלל תהליך ביטול? את זה לא, זה בפשטות לא רואים.
זה רק לשיטתו, אבל.
מה?
לשיטת הראש, זה דווקא, כי כן יש דמיון בסדר.
למה?
יכול להיות שהאמת היא דווקא עם האחד בבית מתוך השלושה, והשתיים שחושבים הפוכים אלו חושבים אחרת, ובחתיכות שיש
לו בתערובת,
יכול להיות שבאמת שהוא
אומר
להשאיר אחת, אז הם
בדיוק
כמו הדעה
שלו,
האמת היא עם האחת, והשתיים אחרות, הם קשרות, הם בעיה איתה.
אבל
בכתוב,
אבל האחת הזאת
היא
אמרה לך שהיא האחת.
אני לא
אמרת,
אבל
אני אומר,
אם יש שלושה,
לא שאתה משאיר אותה.
בדיוק כמו שמי שאמר שהשניים...
לא, אבל פה ודאי יש אחת אסורה. עכשיו אתה צריך להחליט אם זה אחת הזאת או אחת ההיא.
אם בבית דין היו שלושה, ושניים אמרו א', והשלישי אומר ב', והאמת היא דווקא ב', אוקיי? זה בדיוק כמו שאתה הטחת לו לאכול
שלושה. לא, שם זה אולי, אבל פה זה ודאי.
למה ודאי?
זה שפה יש בטוח איסור.
למה? אם אתה אוכל רק שתי חתיכות ואחת לא?
לא, יש בתערובת בטוח איסור.
אני מסכים.
כל השאלה זה מי זה האיסור? הרי זה שנשאר או אלה שאכלת? שאלה לא פשוטה, אבל
בתערובת ברור שהרוב לא אישי.
זה שאישה רואה יותר גדולה.
נכון.
זה מות שזה שאישה.
זה בדיוק כמו שאצלם האמת יכולה להיות דווקא עם
הלב. לא, אז לכן זה לא בדיוק אותו דבר. כי שם האמת היא אחת. השאלה היא מכזאת או כזאת, אבל היא אחת. אין פה שתי אמיתות שהתערבבו. אני רק מחפש מי זאת האמת האחת. וההנחה שלי זה שהרוב צודק, לפעמים אני טועה. אני לא אומר שזה תמיד עובד. אבל יש פה אמת אחת.
לא בגלל היגיון, בגלל פסוק.
מה?
זה הפסוק, לא?
בסדר, אבל הפסוק אומר את זה, אחרי רבים לעתות. איך מהפסוק הזה יוצא דין ביטול ברוב? אחרי שהפסוק אמר. יש שגם ההיגיון אומר את זה, זה בגלל שמערכות משפטיות גם בלי פסוקים עושים את אותו דבר.
לא, הוא אמר את הראשון שהפה צריך להיות
הגיוני. מה
ההיגיון?
מה?
הסתברו?
עדיין הנקודה שלו מראה, באמת שזה עוד יותר רחוק.
לא תמיד, אבל הסתברו, תערוב.
הפסוק עוד יותר רחוק מתערובות. כי בתערובות אנחנו יודעים מלכתחילה שהרוב הוא בסדר. כאן אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהרוב לא בסדר. כלומר, זה אפילו עוד יותר גרוע. אנחנו מתנהגים
שאותה מטבע. זה לא יכול להיות עקרונית.
זה הצד השני שאותה מטבע.
בהנחה שכולם, כולם יש להם אותו שכל, אותו ידע, אותו...
אתה לא יודע.
זה לא הגיוני.
אבל הוודאי איסור ברור שהוא
בכמות קטנה יותר.
כאן יכול להיות שאנחנו לא יודעים אם האמת האמיתית.
למה? יש לנו הערכה שהרוב כנראה צודק.
יש שלושה שופטים, אז תמיד זה שבמיעוט יותר חכם.
סיכוי גבוה יותר. החינוך כותב את זה למשל כהסבר, כן? שהסיכוי הגבוה יותר הוא שהרוב צודק, ואם אנחנו צריכים איזשהו אלגוריתם כללי, אין ברירה, צריך לקבוע מכניזם הלכתי ולא כל פעם מתווכח מחדש, אנחנו אומרים, הרוב זה המכניזם הסביר יותר. ברור שהוא לפעמים פספס, כן, אין מכניזם שמוודא שאנחנו צודקים, אבל הוא יותר טוב מאשר המכניזם של ללכת אחרי המיעוט.
אבל זה מדויק מה שהוא כותב, שאנחנו מניחים שזה האמת, או שאנחנו מתנהגים כאילו זה ככה?
לא, זה לא מתכוון לומר. עוד הוא גם יגיד את זה בהמשך. למרות שאני חושב שהוא לא צודק בזה, לדעתי אנחנו מניחים שזאת האמת. אבל, כי יש אמת הלכתית, זה לא נכון שכל מה שבית דין קובע זה האמת. אז הוא, עוד רגע, נראה את זה בהמשך. אז בקיצור, השאלה, מה פתאום, איך אפשר ללמוד מאחר רבים מעטות בבית דין את העניין של, של ביטול ברוב? יש, רק בסוגריים אני אומר, נדמה ששיטת הרשב"א, בתערובת יבש ביבש, יש חתיכות נגיד מעורבבות, ואני לוקח עכשיו כל אחת ואוכל, אחת-אחת. כאן זה כן דומה בעצם להליכה אחר הרוב. כי על כל אחת שאותה לקחתי, עכשיו אני שייכת לתשע הקשרות או לאחת הטריפה, בדיוק כמו החנויות, בסדר? ואז אני אומר, היא כנראה שייכת לתשע הקשרות, ולכן מותר לי לאכול אותה. זה ממש מנגנון של הליכה אחר הרוב. באמת הרשב"א טוען שבביטול של יבש לך בלך, הכוונה זה נוזלים. נוזלים מתערבבים, אי אפשר לקחת רק את הנוזל ה... כל כף שאתה לוקח כנראה מכילה גם איסור וגם היתר. אבל ביבש ביבש, שאתה לוקח חתיכה היא או איסור או היתר. אז עכשיו אתה שואל את עצמך, האם היא שייכת לרוב של היתר או למיעוט של האיסור?
אבל אז אני צריך בשושה, בשושה, אני צריך להפסיק.
מה?
בשושה,
צריך להפסיק, נכון? אבל זה בדיוק, הטענה שלו זה פשוט הליכה אחת, זה גוזר את המסקנה שצריך להפסיק. עכשיו, כשיש שניים, אני צריך לעצור. כן, נכון. וכבר העין על כך בקצרה פרי מגדים בראש הפתיחה להלכות הערובות. והתמיהה עוד גדלה, שהרי בגמרא לא מצינו שהטעם של ביטול ברוב הוא מאחרי רבים להטות. אלא הראשונים אמרו כן. ואילו היה כתוב כך בגמרא, היינו מחרישים. כי הורגלנו להתעלם מקושיות על דרשות חז"ל ולפתור הכל בעיני יודע. כי אין לנו בקיאים בדרכי הדרשות, וכיוצא בזה. וכאשר הראשונים מחדשים דרשה, ודאי צריך לשאול מנען הימילי, ומה ראו על כך? כן, הראשונים עובדים בכלים, הראשונים לא עושים דרשות. זאת אומרת, באופן כללי, לא מחדשים דרש, יוצאת אופן חריגים, אבל באופן עקרוני, אפילו בגמרא, הדרשות שישנן הן בדרך כלל דרשות סמכות או דרשות יוצרות, אך בראשונים הן בכלל כבר דרשות חדשות, לא יוצרות ולא סמכות, למעט באמת מקרים נדירים, ומקרים עוד יותר נדירים יש אפילו באחרונים דרשות. אבל בדרך כלל הראשונים בכלל לא עושים דרשות, אז כנראה שזה או סברה, או שהם גזרו את זה מתוך הדרשה שהגמרא עצמה עושה לגבי הליכה אחר הרוב, ואז באמת עולה השאלה מה הסברה הזאת, הסברה הוא לא מבין. אם זאת דרשה, לא יודע, תגיד לי, עשו את זה בדילוגי אותיות, לא יודע איך. אבל אם זה היגיון, אז תסביר לי, איך זה יוצא מאחרי רבים מעטות? ועוד, שהרי הראש מתבטא לגזירת הכתוב הוא. ולפי ההבנה המורגלת, גזירת הכתוב היא מילתא בלא טעמא. כן? זה דבר בלי טעם. ואילו היו חז"ל אומרים שביטול ברוב היא גזירת הכתוב, ניחא. אבל אם חז"ל לא אמרו שזה המקור לביטול ברוב, מניין לראש לומר שגזירת הכתוב אחרי רבים להטותי, ולא הכתוב מדבר בעניין אחר. ודין ביטול ברוב שמסרו חז"ל, אולי הלכה למשה מסיני, ואין לה מקור בכתוב, או שאולי מקורה מפסוק אחר. בעצם העיקרון הוא כזה, אנחנו רואים בגמרא שיש דין ביטול ברוב, את זה לא המציא הראש. אבל לא רואים בגמרא את המקור שלו. עכשיו, בפני הראש עמדו כמה אפשרויות. הוא יכול להגיד, טוב, זה כנראה הלכה למשה מסיני. או שהם דרשו את זה מאיזשהו פסוק אחר, לא יודע. אבל הראש החליט שדורשים את זה מאחר רבים להטות. מאיפה הוא יודע? במה זה לא כתוב. מאיפה הוא יודע שזה יוצא מאחר רבים להטות? כנראה היה לו איזשהו היגיון שהראה לו שזה אותו דבר, כמו מה שאנחנו דורשים מאחר רבים להטות. אבל זה באמת כך, יש היגיון כזה. זה מה שהוא אומר, אני לא מבין את ההיגיון הזה. אז מילא אצל חז"ל, תגיד לי דרכי הדרשות, אבל אצל הראש, זה אמור להיות משהו שהוא הגיוני. אז למה, איפה ההיגיון הזה? ולכאורה, דברי הראשונים מבוססים על הגמרא בחולין י' א', מנה מילתא דאמור רבנן זילבא תערובא. איפה העניין הזה שאמרו חכמים ללכת אחר הרוב? ועונה הגמרא בלשון תמיהה, מנהלן, דכתיב אחרי רבים להטות. ברור, מה השאלה? כתוב אחרי רבים להטות. והגמרא הוא צריכה לפרש את בעייתה. רובא דאיתי קמן, כגון תת חנויות וסנהדרין, לא קמי בא אלן. כי קמי בא אלן איך דלייטי קמן, כגון קטן וקטנה, מה שאמרתי קודם. כשהגמרא מביאה את אחרי רבים להטות, אז על זה ממשיכה הגמרא ושואלת, לאחרי רבים להטות אפשר לקרוא אותו דאיתא קמן, שמה הדוגמאות שלו? או רוב בסנהדרין, בבית דין, או רוב של חנויות. אשר היינו קודם חתיכת בשר וחנויות בעיר. אבל רוב דלייטי קמן, כגון קטן וקטנה, מדבר שם על ענייני ייבום, השאלה אם מותר לייבם שיש חשש שהקטנה היא יילונית. כלומר, לא יכולה ללדת. אם היא אילונית ולא יכולה ללדת, אז בעצם הבן אדם בא על אשת אחיו, שהיא ערווה, ויבום לא יהיה פה, כי היא לא תלד. אז הוא עבר על איסור ערווה. איך זה יכול להיות שמותר לו לעשות דבר כזה? אלא מה? הולכים אחר ההוא, נכון? אומרים, רוב הנשים הן לא אילוניות. בינתיים עוד לא יודעים, כי היא קטנה. כי היא תהיה גדולה, אפשר לראות, אבל כשהיא קטנה עוד לא יודעים. אנחנו הולכים אחר הרוב, רוב הנשים לא אילוניות. אז אבל זה רוב, דלייטא קמן, לא רוב דלייטא קמן. השאלה מאיפה יודעים שהולכים אחרי הרוב הזה, רוב דלייטא. הרי שהיה פשוט לגמרא, שלומדים את ההליכה אחר הרוב באיסורים, ברובה דלייטא קמן, כגון תת חנויות מוכות בשר שחוטה ואחת מסרת בשר נבלה, או להפך שבנמצא הלוך אחר הרוב. מההליכה אחר הרוב הדיינים בסנהדרין, לומדים את הרוב של חנויות מרוב הדיינים בסנהדרין. ורוב דלייטא קמן, זאת שאלה של הגמרא, מאיפה יודעים את זה? הוא אומר, כן, אבל גם ברוב, טוב, הוא עצמו ישאל את זה. אך באמת, אין בכך תשובה לתמיהתנו. כי בהשקפה הראשונה נראה שהטעם שמשווים רובה דאיתי קמן של תשע חמויות לסנהדרין הוא משום שהטעם בשניהם הוא הליכה אחר רוב הסיכויים, וכפי שזה נקרא בלשון המתמטיקה, אחר ההסתברות היותר גדולה. כלומר, כשאנו שואלים את עצמנו כמי לפסוק, קרוב או כמיעוט, והתורה אומרת לפסוק קרוב, אנו מבינים שהטעם הוא משום שיש יותר סיכויים שהאמת אצל הרוב מאשר שהיא אצל המיעוט. וכן בבשר הנמצא בעיר שיש בה תשע חנויות, כך ואחת כך. רוב הסיכויים הם שהבשר מן הרוב. ואף על פי שאולי צריך לחשוש למיעוט ולראות בדבר ספק דאורייתא, מאחרי רבים להטות למדנו את העיקרון של הליכה אחר ההסתברות היותר גדולה. אבל מה כל זה שייך לעניין ביטול ברוב? זאת אומרת, הליכה אחר הרוב וסנהדרין וחנויות, נגיד זה סיכויים. אבל ביטול ברוב לא קשור לסיכויים, אבל ביטול ברוב אתה לא שואל שאלה של סיכוי, אתה אוכל את האיסור. האיסור הופך להיות אתר כי הוא מתבטל באתר. זה לא שאלה של שאלה סטטיסטית למי שייכת חתיכה מסוימת. איך זה יוצא משם? מה זה קשור לשם?
איך אפשר להגיד שהאמת אצל הרוב זה סטטיסטי?
מה?
איך אפשר להגיד שהאמת אצל הרוב זה משהו סטטיסטי?
הסתברות.
איך
אפשר להגיד? מה, רוב הדיינים אתה מדבר?
כן.
עוד שנייה אני אעיר על זה. בסדר? עוד שנייה אני אחזור לזה. רק נגמור שנייה את הפרק. וכי בביטול איסור ביתר, המתיר לאכול את התערובת אפשר לדבר על הסתברות? ולא ידוע לנו בוודאות שיש כאן מיעוט איסור שאנו אוכלים אותו. ואין כאן עניין של הסתברות כלל. ולהלן נראה שעצם הבנת תשע חנויות בסנהדרין על פי עקרון ההסתברות אינה עומדת בפני הביקורת השכלית. זה בכלל לא הסתברות. ככה הוא יטען בהמשך. אבל בואו נדבר על זה באמת שנייה אחת עכשיו. קודם כל אני אשאל שאלה יותר פשוטה. הרוב בסנהדרין זה רוב דאיתא קמן או לאיתא קמן? יש שלושה דיינים, שניים אומרים שראובן חייב ואחד אומר שראובן זכאי. בסדר?
זה רוב דלאיתא
קמן.
למה?
כי זה לא הדיינים, זה לא הדיינים, זה הנושא.
אנחנו מדברים על הרכבים, אנחנו לא מדברים, לא יש יצא דיין אחד ואני שואל האם הוא שייך לדייני הרוב או לדייני המיעוט. אם הוא יצא דיין אחד ואני שואל מי הוא שייך, זה רוב דאיתא קמן. אוקיי? אבל אנחנו שואלים שאלה, מה הסיכוי שהרכב של שלושה דיינים שמתחלק לשניים מול אחד, הדין עם השניים, השניים צודקים. אז מה מרחב המדגם שלנו, מרחב המאורעות?
כל הרכב שיש בו שניים.
כל ההרכבים שהיה בהם שניים נגד אחד, לספור בכמה מהמקרים השניים צדקו, בכמה מהמקרים אחד צדק, וזה ייצור את הרוב. הרוב הזה הוא רוב דלאיתא קמן. אין לפנינו, אף אחד גם לא ספר את זה. אבל אני אגיד יותר מזה. פה זה עוד הרבה יותר גרוע מאשר רוב דלאיתא קמן. וכאן אני מגיע את השאלה שלך, זה אפילו לא רוב דלאיתא קמן. זה סתם סברה הגיונית. כי רוב דלאיתא קמן זה תוצאה של הכללה. נגיד, ראיתי הרבה נשים שיולדות לתשע ומעט יולדות לשבע. אז אני מניח שיש משהו בפיזיולוגיה של האישה שגורם לה ללדת לתשע. זאת הכללה. אבל אנחנו עושים דברים כאלה בחשיבה המדעית. אמרתי, יש בזה פגם מסוים, אבל בסדר, ככה אנחנו עובדים. אין לנו דבר טוב יותר. כאן אפילו את זה. הרי אין לך פידבק מי מהם צדק. כשיש לך שני דיינים נגד אחד, אתה מניח שהשניים צודקים והאחד לא. מישהו פעם בדק את זה מול הקדוש ברוך הוא? מול מה נבדוק? איזה פידבק יש לנו שייתן לנו את האינדיקציה אם השניים צודקים או האחד צודק? בשביל לקבל את המדגם, אני לא מדבר, אחרי שאני אעשה את המחקר הזה, ויהיה לי פידבק מהקדוש ברוך הוא, ועשיתי את זה נגיד על 100 הרכבים, עכשיו נוצר רוב דלאיתא קמן, עכשיו ההרכב הבא, אני אומר, גם שם השניים צודקים ולא האחד. אז אני אומר, זה היה הופך לרוב דלאיתא קמן, אם היה לי פידבק כזה, אבל אני טוען, זה אפילו לא רוב דלאיתא קמן, כי אין לי את הפידבק, אז אפילו המדגם איננו.
אלא במקרים שבא הרוב
ברגליו,
שזה משהו
ש... כן, אבל אין מקרים כאלה. אין מקרים כאלה. אז דבר הוא ברגליו, אתה יכול גם לתושע רוב טעה. זאת אומרת, לא יודע כמה מקרים היו של בא הרוב ברגליו, אם מישהו בדק, האם במקרים האלה באמת זה היה נגד הרוב או בעד הרוב. בעצם... כן, להפך, בא הרוב ברגליו זה בדרך כלל שהרוב צדק, זה נגד הרוב. הרי מה קרה? נשאירו מישהו ברציחה, ואז בא הרוב ברגליו, זאת אומרת שהרוב היו, הרוב טענו שהוא מת. כן, אז שם זה נגד הרוב. בכל אופן, אז לכן אני אומר, פה זה עוד הרבה יותר קשה. זה בכלל לא קשור להסתברות. אין לו שום קשר להסתברות. זה סתם סברה. זאת סברה. יש סברה כזאת. עכשיו,
אתה מתווכח עליו, שיש לה. תגיד,
אם לא נכנסים למידת
הכישרון
והמיומנות...
מה זה? מה זה נקרא זה לא הסתברות?
סברה שזאת ההסתברות?
כי בוודאי.
הסתברות זה לא סברה. הסתברות זה חשבון. ההסתברות מניחה הנחות מסוימות, ומהם היא יודעת לחשב מה יקרה, מה ההסתברות של כל מקרה. כאן את ההנחות עצמן, אתה מדבר על ההנחות עצמן, לא על התוצאה. ההנחות עצמן הן תוצאה של סברה. איפה הסתברויות? לא קשה הסתברויות. נגיד שיש לך, לא יודע מה, מטבע שידוע לך שהיא הוגנת. בסדר? עכשיו אתה שואל, אתה מטיל אותה, פעם אחת, אתה שואל, מה הסיכוי שזה יצא על זוגי? 50%. בסדר? אפשר לבדוק את זה, להטיל 100 פעמים, ויצא לנו כנראה פחות או יותר 50-50. לא, אם לא, במיליון פעמים זה יצא יותר קרוב. חוק המספרים הגדולים. אוקיי? אז זה אומר, זה חשבון הסתברותי. יש לי נתונים בסיסיים, ומהנתונים האלה עושה חשבון על אירוע מורכב יותר. הנתונים שלי אומרים שעל כל פעה הוא נופל בשווה. אלה נתונים, בדקתי את זה, אמפירית. בסדר? עכשיו אני אומר, אני שואל עכשיו שאלה מורכבת יותר. מה הסיכוי שהוא ייפול על, 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 על פעה זוגית? לא על פעה מסוימת. אבל בסדר, חשבון הסתברותי כמובן מאוד פשוט. חצי, אוקיי? אז זה מה שעושה ההסתברות. היא לוקחת איזשהן הנחות, הנחות על ההתפלגות, במקרה הזה התפלגות אחידה של כל הפעות, והיא עושה חשבון מה יוצא מההתפלגות הזאת על אירועים מסוימים, מה הסיכוי שלהם, מה הסיכוי שיצא חמש, מה הסיכוי
גם שיצא... גם פה, אני מניח הנחה שכל אחד מהדיינים האלה, התפלגות המקרים שהוא צודק והוא לא צודק, היא התפלגות שווה אצל כולם.
מאיפה ההנחה הזאת?
מה זה... מאיפה הנחה שזה ייפול על זה? מה זה מאיפה הנחה? זאת הנחה סבירה. זאת הנחה סבירה. זאת הנחה סבירה, אבל.
בסדר, סבירה, אבל לא הסתברות. זה סבירות, נכון?
לא הבדל בין סבירות להסתברות.
זה תחום במתמטיקה. את זה יכול להגיד לי מתמטיקאי? אם מתמטיקאי יגיד לי זה אני זוכתו מכל המדרגות. זה לא במנדט שלו בכלל. להגיד לי שיש רוב הסיכויים שהרוב בבית דין צודק, זה לא קביעה שמתמטיקאי יכול לקבוע. זה לא שייך אליו בכלל, זה לא תוצאה של חשבון. נכון שאם אתה תניח כל מיני הנחות, למשל, שכל תלמיד חכם שיושב בבית דין, נגיד שכולם יש להם יכולת אחידה, ושלכל אחד מהם התפלגות הטעויות היא קבועה.
נכון,
זה מה ש... נגיד 70-30...
ואז אם יש שניים או אחד, אתה עושה את החשבון?
אתה יכול לעשות חשבון.
נכון.
זה נכון. אבל כל ההנחות האלה מאיפה יצאו? בסדר? אז לכן אני אומר, אתה יכול לקרוא לזה הסתברות אחרי שאימצת אוסף הנחות, שאין לך שום פידבק עליהן. בקוביה אתה יכול לבדוק את ההנחות האלה, תטיל אותה הרבה פעמים, ותראה. פשוט תראה שהיא קוביה הוגנת. יש לך פידבק בקוביה. אז אתה יכול להתחיל לעשות חשבונות על בסיס הנתונים. פה הנתונים קובעים את הכל. אז מי ש... נגיד, יבוא מישהו ויתווכח על זה, הוא יגיד מה פתאום, הרוב לא צודק. אתה תוכל להוכיח לו שהרוב צודק? לא. בחשבון מתמטי אתה אמור להיות יכול להוכיח לו. אה, נסך את החשבון, תראה שאני צודק.
אז אתה יודע מה, אז גם בזה, גם בדלת הקמן זאת הנחה. זה בעל הנחה. אף אחד לא ספר את כל היולדות בעולם.
עוד פעם. את המדגם ראיתי בעיניים.
מדגם?
לא, זה מה? לא חשוב. זה כבר... אמרתי, הכללה יש ברור בדלית הקמן, זה ברור. זה יש פער, יש קפיצה מהמדגם אל המקרה שבפניי. אבל את המדגם ראיתי בעיניים.
נו מה, ואין... אז אני יכול להגיד, ראיתי מדגם, אתה רואה ברוב...
אני יכול להגיד.
אתה רואה שברוב המקרים שבהם יש הרכבים, שיש מחלוקת, והרוב...
איפה אתה רואה?
אתה רואה... בס...
איך אתה יודע? אין לך פידבק אם הם צדקו או לא.
יש לך הרבה פעמים פידבק.
כן, איפה יש פידבק? אין פידבק.
מסתבר אחרי זה, מה?
אף אחד לא בדק את זה, זה אף פעם לא קורה. אין, לא מסתבר אף פעם.
המדגם עצמו הוא אי תקמן, לא?
המדגם ודאי, אבל רוב דלי תקמן מתבסס תמיד על
מדגם. הוא עושה הכללה.
שהוא לפנינו.
אתה עושה הכללה.
המדגם שהוא לפנינו, ואתה עושה הכללה על מקרה אחר.
כי המקרה שלך הוא לא בתוך המדגם.
כן.
בגלל זה זה
המדגם ראיתי, אבל ברוב של דיינים גם המדגם לא ראיתי. אין לי נתונים. אני, עוד פעם, הסברה, אני מבין אותה, זו סברה. אבל אין פה נתונים. אתה לא באמת יכול לבדוק את הסברה הזאת.
למה בכלל האמינה שאנחנו אחרי רבים להקות לסברה? זה בסך הכל כלל פסיקה, שזה אילוץ. אני מוכרח להגיע לפסיקה מסוימת. אין לי דרך אחרת. וזאת הדרך שאני חושב בה, זה לא
היגיון
בכלל.
לא, אתה... אפשר לטעון את הטענה הזאת, אבל החינוך אומר, לא כך. החינוך אומר שהולכים אחרי הרוב, כי רוב הסיכויים שהרוב צודק. ככה הוא טוען. אתה טוען, זה בכלל לא השאלה של עם מי האמת. השאלה היא איך ייווצר השלום.
להפך, גם אם אני אדע שזה לא אמת, אני אלך אחרי הרבים, זה לא יעזור.
איך תדע שזאת לא האמת?
מה?
איך תדע שזאת לא האמת?
בדיוק,
מי? המיעוט יודע במה לא בשנה האמת. אבל יש בית דין שטעה.
הוא ראה, הוא ראה.
הולכים אחרי בית דין, הולכים אחרי הרוב, והבית דין עצמו הגיע למסקנה שהוא טעה, הוא מביא פער האלה. זה לא שהרוב קובע את האמת. אלא מה? יש דין, הליכה אחר הרוב. אם אתה יודע שזאת לא האמת, אז עם כל הכבוד לרוב, שיחזרו בהם.
לא, אבל הדיין של המיעוט יודע.
יש אמת משפטית, הרי לא כל פסיקה היא עובדתית.
לא, 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 גם האמת המשפטית היא אמת. מה זה, איך? אין לך דרך לדעת אותה, זו שאלה אחרת. אבל זה האמירה שאין אמת, זה לא, זו אמירה שונה. השאלה אם היא נגישה אליי, אם יש איזושהי דרך בלתי אמצעית לדעת מהי האמת ההלכתית, זאת שאלה אחת. השאלה אם יש אמת הלכתית בכלל, יש כאלה שטוענים שאין. מה שהבית דין קובע, זה האמת. זו טענה אחרת. אני טוען יש אמת, למרות שלא תמיד היא נגישה אלינו. יש לי קצת תפקה מן את ההבדל הזה, אבל...
אם אמת היא לא נגישה, זה עולם אני לא יודע.
לא, לא, אבל אתה יכול... אם אתה מניח שיש אמת, תראה, אם אתה מניח שיש אמת, אז אתה צריך להיזקק לטיעונים של רוב. אתה אומר, אז כנראה הרוב קולע אל אותה אמת. אם אתה אומר שאין אמת, אז אתה לא שייך לדבר על רוב. מה שדבר על רוב, אז הרוב קובע את האמת, הוא לא קולע למשהו, אתה לא עושה איזשהו חשבון. הרוב הוא פשוט פסיקת ההלכה, אתה לא עושה פשוט חידוש. אבל אם זה באמת כך, אז כל המהלך שאנחנו לומדים את ההליכה אחר הרוב ואת הרובות, ואת הביטול ברוב.
לא רלוונטי.
ורובו כרוב לא רלוונטי בכלל. זאת אחת הראיות לזה שאתה לא צודק. לא צודק עוד פעם, התפיסה של חז"ל. בוא נגיד שאתה לא מסכים, אבל התפיסה של חז"ל הייתה שאחרי רבים להטות זה כנראה כלל כדי להתקרב לאמת. ודאות אף פעם אין לך, תמיד יכול שאתה טועה. אבל כן, אנחנו חושבים שזה סיכוי טוב יותר להתקרב לאמת מאשר לא ללכת אחר הרוב.
יש מציאויות שבהן בית דין פסק משהו והבן אדם יודע,
מתגלה על המים. אם הבן אדם יודע אין מה לעשות, הבית דין לא יודע.
והבית דין לא יודע. מה הוא יעשה?
אין מה לעשות, הוא חייב ל... מה זה מה? אתה שואל אם הוא יכול להתחמק מהבית דין.
בית דין דנו, נניח סייף ניקח. בית דין, סתם אני אומר. בית דין דן על מצב של רצח, שהבן אדם הזה רצח לפי עדים וכו', ודנו אותו...
אני אברח מהכל.
לא שזה הולך בסייף.
אני אברח מהכל.
אמרו לבן אדם, יאללה, לך תעשה את זה, הולך והרוג בא ברגליו מול הזה עם הסייף. אז מה, הוא צריך להרוג אותו?
לא. מה פתאום?
אבל הבית דין לא יודע, הבית דין חושב שהאמת שהוא רוצה, הוא יודע כבר שלא.
לא, אם בא הרוג ברגליו, אז אפשר להביא אותו גם לבית דין.
אבל, אוקיי.
ראיתי את ההרוג והוא ברח לי מהעיניים, זהו. אי אפשר למצוא אותו יותר, אני ראיתי אותו.
דווקא
הרוג
ברגליו מוכיח שלא הולכים אחרי האמת האמיתית, זאת אומרת.
דווקא כן.
לא, כשבא הרוג ברגליו, אז אני אומר, למרות שהרוג, אני סברתי שכשרוב אומר, מגיע למשהו, זאת האמת האמיתית, אבל הנה אני רואה שהרוב בא לרגליו.
את מבטלים.
של עצמי, לא לקבל את דעת הרוב, למרות שלכאורה הייתה...
לא, אין רגע, מביאים אותו לבית הדין ומבטלים את זה.
לא.
מבטלים את פסק הדין.
אבל אם הוא בא אליך, לא לבין.
אם אתה אומר שאחרי רבים לעשות, יש סברה מאחורי זה שהרוב הגיע לאמת המשפטית, לאמת האמיתית. זה הסברה.
רוב הסיכויים שהוא...
רוב הסיכויים, בסדר. אבל אם אנחנו חושבים, אם אנחנו אומרים שזאת הסיבה, כי הם מגיעים לאמת האמיתית, אז כשהגיע הרוג ברגליו, אני לא יכול לשנות עכשיו את האמת האמיתית.
אתה שכן.
למה אני יכול? למה אני יכול לשנות? כי אני לא מייחס לרוב את האמת, אלא בגלל פסיקה.
לא, מה פתאום?
ואם הגיע הרוג ברגליו, אז אני משנה את כלל הפסיקה.
מה פתאום? זה טעות. לא, עוד פעם, מה שאתה אומר הוא אפשרי, הוא לא טעות. הטיעון הוא טעות. בגלל שראיה אין פה. זאת אומרת, כשאני אומר ש... כשאני אומר שהולכים אחר הרוב כי הרוב קולע לאמת, אין פירושו שהרוב הוא בוודאי קולע לאמת. פירושו שרוב הסיכויים שהרוב קולע לאמת. יש מצבים שבהם הוא לא קולע לאמת. עכשיו, אם בא הרוב מרגליו, מתברר לי שזה כנראה אחד מהמצבים שבהם הוא לא קולע לאמת. זה הכל. כמו, סיפרתי פעם, אני חושב, את הסיפור הזה במכתב של הרב שך, על אנטבה, באגרות של הרב שך, הוא מופיע שם, ששאלו אותו, שהוא לפני מבצע אנטבה, הוא אמר שלדעתו לא נכון לעשות מבצע. כי זה סיכון של חיילים, והסיכוי להצליח מאוד קטן, והוא חושב שלא נכון לעשות מבצע. טוב, עשו את המבצע, כולנו יודעים.
הוא לא היחיד שחשב כאן.
כן, נכון, לא, הוא נשמע הגיוני. עכשיו, הצליח, אוקיי? חזרו אליו חזרה, כבוד הרב, נו, אתה רואה, זה הצליח. גם אני אמרתי שיש 10% שזה יצליח, אבל על 10% לא יוצאים למבצע. זאת אומרת, העובדה שמשהו קרה בסוף, לא מוכיחה שטעיתי. הרי גם אני הסכמתי, זה לא בוודאי. יכול להיות שזה יצליח, אבל הסיכוי קטן, לא נכון, מסכן את החיילים. אגב, בעניין הזה אני חושב שהוא טעה.
למה?
הוא טעה סטטיסטית. תלוי מה היה הוויכוח. אם היה הוויכוח, האם לצאת על 10% או לא לצאת על 10%, אז כמובן ההצלחה בסוף לא...
לא אומרת כלום.
הוויכוח הוא לא על העובדות. אבל אם הוויכוח היה על העובדות, זאת אומרת, נגיד הגנרלים טענו שזה יצליח בסיכוי גבוה, והרב שח נגיד העריך שהסיכוי להצלחה הוא נמוך.
זה יכולות יש לו להעריך דבר כזה.
נניח, רק סתם אומר, הוא שמע גנרל אחר, לא חשוב. הוא העריך שהסיכוי להצליח הוא נמוך, ועכשיו זה הצליח. כשאנחנו נחשב את ההסתברות המותנה, בהנחה שמשהו הצליח, מה הסיכוי שצדק הרב שח, לעומת בהנחה שזה הצליח, מה הסיכוי שצדקו אלה שחשבו שזה יצליח? כי אם זה הצליח, יותר סביר שאלה שאמרו שזה סיכוי גבוה שלי יצליח קצת...
זה בהנחה שהוויכוח היה להסתברות.
כן, כן, באמת. בהנחה שהוויכוח היה לסיכוי ההצלחה. הוויכוח עובדתי, הערכת המציאות. בסדר? אבל בסדר, אבל לענייננו, כשבא הרוג ברגליו, אז זה רק אומר שזה שייך למקצת המקרים שבהם הרוג לא צודק. זה הכל. לפחות זה הסבר אפשרי. לא שאתה צודק, וזה בכלל לא האמת. אתם יודעים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, בסוגיה הזאת שם בעירובין, על בית הלל ובית שמי, אז שם בת קול אומרת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הן, והלכה כבית הלל, שזה משהו קצת סתירתי, כן? אם שניהם צודקים, אז באיזה מובן הלכה כבית הלל? אם הלכה כבית הלל, אז מה פירוש ששניהם צודקים? אז יש שני כיוונים להסביר את המשפט הזה. הכיוון שככה מתבקש, זה כיוון פלורליסטי, זה כיוון שאומר ששניהם צודקים, שאין אמת הלכתית. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז מה זה הלכה כבית הלל?
צריך בסוף לעשות משהו.
צריך לעשות משהו בסוף, אז השלום נגיד, הקריטריון של השלום הוא לקריטריון של האמת. אז הקריטריון של השלום הוא זה שקובע, בוא נלך עם הרוב, כי יותר סביר שהרוב יקבע ולא שהמיעוט יקבע, אוקיי? אז נקרא לזה נגיד הקריטריון של השלום. אז פסיקת ההלכה לפי התפיסה הזאת זה לא חתירה לאמת. אלא זה חתירה לשלום. אין לנו דרך לדעת מה האמת, כי בכלל יש אמת, שניהם צודקים, אבל הולכים אחרי הרוב, כי זה ישכין יותר שלום, זה יותר סביר. יש, רבי יוסף קארו, בכללי הגמרא, הוא כותב שם, המשך הגמרא, הגמרא מסבירה, למה הלכה כבית הלל? מפני שנוחי נפש היו, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. היו ענבים כאלה, והם קודם כל הציגו את עמדת בית שמי, ואת אחרי זה את עמדתם. וכיוון שככה זה פסקה לך כמו תורה פלורליסטית, אז אנחנו בעצם אמורים לקרוא את זה כפרס על התנהגות טובה. נכון? בעצם יש פה בית הלל מנומסים ומחמדים, אז בואו נרוויח, בין כל כך אין אמת. מה זה משנה איך פוסקים הלכה? אז בואו נפסוק כמו תורה, לפחות נרוויח רווח חינוכי. אוקיי? אבל רבי יוסף קארו כותב, לא ככה. בכללי הגמרא, ככה משתמע, הלשון שלו היא לא עד הסוף ברורה, אבל שהוא כותב שם שפסקו הלכה כמותם בגלל שהמתודה הזאת של להקדים דברי בית שמאי לדבריהם ולהיות ענבים, זאת המתודה שתביא אותך בוודאות גבוהה יותר לאמת. אם אתה מוכן לשקול ברצינות את דעתו של מי שלא מסכים איתך, ורק אחר כך להחליט על עמדתך שלך, זאת קבלת החלטות נכונה יותר. אתה תגיע לאמת ככה.
הסתברות יותר גבוהה שתגיע להם.
בדיוק. ולמרות שהגמרא אומרת שבית שמיים אחד ידי תפי, הם היו חריפים יותר, היו, מבחינה אינטלקטואלית, הם היו מבריקים יותר. אבל המתודה של בית הלל מביאה אותם להחלטה טובה יותר, למרות שהם פחות מבריקים. ולכן נפסקה הלכה כמותם. ואז מרבי יוסף קארו הזה באמת יוצא שפסיקת ההלכה היא כן חתירה לאמת. והיא לא הליכה אחרי הרוב בשביל השלום. אנחנו מחפשים את האמת, והלכה כבית הלל זה בגלל שהאמת היא איתם. אבל מה זה האמת איתם? לא במאה אחוז, אין ערובה. ברור שלפעמים הם טעו. אבל אם אני צריך לאמץ איזשהו כלל גורף, אז אני אומר, אני הולך עם בית הלל, כי ברוב המקרים אני אצדק ככה ולא כשאני אלך עם בית שמאי. אוקיי? טוב, אז בקיצור, אני חוזר לשאלה שלך, זה התחיל את כל העניין, אז באיזה מובן בכלל יש רוב בעניין הזה של אחרי רבים מעטות? הרוב שם באמת זה רוב דלית הקמן, שמבוסס לא על נתונים אלא על סברות. זה משהו מאוד בעייתי.
אבל זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר הסתברות.
אני אעשה. זאת האמת. זאת אומרת, זה רוב דלית הקמן, הוא אומר לך שרוב דלית, זה לא נכון, זה רוב דלית הקמן. זה רוב דלית הקמן, בגלל שאנחנו לא נראה לדיינים שלפנינו, הוא יותר חלש לרוב דלית הקמן, ויש זה רוב דלית הקמן שמבוסס על הנחות הפריוריות, לא על תצפיות, לא על עובדות שראינו.
זה צריך פסוק, אחרת היית אומר, בלי פסוק, אתם משחררים קונצנזוס.
כן, בסדר, אני אומר, אבל הפסוק הזה מלמד אותם.
בגלל זה חייבים את הפסוק, כי בלי הפסוק היית אומר...
אני אומר יותר מזה. אני אומר, ברור שבגלל זה חייבים את הפסוק, אבל אני אומר יותר מזה. אחרי שכבר יש פסוק שאפילו את זה אפשר, אז ודאי שרוב דאית הקמן, או רוב דלית הקמן שמבוסס על מדגם אמפירי, ודאי שאפשר ללכת אחריו. ובאמת רש"י, למסקנת הסוגיה שם בחולין, והוא לא מביא פה, הוא מתעלם מהרש"י הזה. בסוף הסוגיה שם מביאים, הרי הגמרא אומרת שמה, את רוב דאית הקמן לומדים אחרי רבים לעטות. מה זה רוב דאית הקמן? זאת השאלה שבה עוסקת הסוגיה. אז מביאים מקורות ועוד מקורות ודוחים וכולי, נשארים בסוף בלי מקור. אין מקור לרוב דאית הקמן, לדאית הקמן, וזהו. הסוגיה נשארה בזה. היא אפילו לא אומרת פיובטה, היא לא אומרת מה עושים, תיקו, הלכה למה שהם... כלום. באדישות כזה. זאת אומרת, היא מביאה את כל המקורות, דוחה אותם ועוברת על הסוגיה הבאה. רש"י שם ככה מתלבט, מתחילת עמוד ב', מתלבט שם מה... מאיפה לומדים את רוב דלית הקמן בסורה התחתונה? אומר שתי אפשרויות, או הלכה למשה מסיני, או, וזה מוזר שהגמרא לא, לא, לא אומרת את זה, או שזה נלמד מאחרי רבים לעטות. זה לא משנה. כל מה שהגמרא מניחה זה שאי אפשר ללמד מאחרי רבים לעטות, כי אחרי רבים לעטות זה רוב דלית הקמן, נכון? והרוב דלית הקמן חיפשנו מקור אחר ולא מצאנו. עכשיו פתאום אתה אומר לי, גם זה יוצא מאחרי רבים, אז מה כל הדיון בעד בסוגיה? בשביל מה כל הסוגיה התחילה לחפש מקור, אם כבר מראש ידענו שיש את אחרי רבים לעטות. אז אפשרות אחת זה להגיד שבאמת מה שאמרתי עכשיו, אחרי רבים לעטות הגמרא מניחה שזה רוב דאית הקמן, הנחה מאוד לא פשוטה והאחרונים מנסים להסביר אותה, גם הוא יסביר בהמשך, אבל עוד רגע. אבל היא מניחה שזה רוב דאית הקמן. אבל האמת שרש"י חושב לעצמו זה רוב דלית הקמן. האמת היא זה רוב דלית הקמן. וברגע שזה רוב דלית הקמן, אז קודם כל אפשר ללמוד מזה את רוב דלית הקמן. ב', כיוון שרוב דלית הקמן הוא יותר חזק, אז כמובן גם את רוב דלית הקמן לומדים מזה. בקל וחומר, לא בגלל זה אותו דבר. ולכן לפניהם לומדים משם. כל עכשיו מה היא ניחה זה שאחרי רבים לעשות זה רוב דלית, והיא יודעת שרוב דלית הוא חלש יותר, אז לכן היא אומרת, אז אם זה רוב דלית, מאיפה יודעים את רוב דלית הקמן? מחפשים מקורות, מחפשים, מחפשים, לא מוצאים. בשורה התחתונה, אז מה נשאר? אומר לנו רש"י, לא, אחרי רבים לעטות. למה? כנראה שלמסקנה, בסופו של דבר, רש"י אומר שאחרי רבים לעטות, כמו שהחינוך מסביר, שרוב הפעמים, הרוב בבית דין הוא זה שצודק, זה רוב דלית הקמן, זה לא רוב דלית הקמן. אז אם ככה אפשר ללמוד מזה את רוב דלית הקמן. אבל ההנחה של הגמרא שרוב דלית הוא חלש יותר, היא עדיין בעינה, כמו שהגמרא מניחה. אז כיוון שכך, את רוב דלית אפשר ללמוד בקל וחומר, מהפסוק הזה גם כן. שיטת הרמב״ם, זה בעיה, כי הרמב״ם אומר שרוב דלית הוא חזק יותר. אז רב שמעון מביא את זה, אבל זה דיון אחר. אוקיי, אז זאת הטענה שלו. בקיצור, א', הוא לא מבין איך ביטול ברוב יוצא מאחרי רבים לעטות, ב', הוא אומר אחרי רבים לעטות וחנויות גם זה לא הסתברות. ולכן גם ביניהם צריך להבין מה הדמיון, בין אחרי רבים לעטות לבין רוב של חנויות. אני מביא את ההסבר שמיוחס לרב חיים פריסקר. ידועים דברי האחרונים, ויסודם במיוחס לרב חיים הלוי, חידושי הגר"א חדשה בסטנסיל, שהלימוד של ביטול ברוב מסנהדרין, הוא משום שגם בסנהדרין יש ביטול ברוב. כן, השאלה הייתה, מה שייך אחרי רבים לעטות לדין ביטול ברוב? אחרי רבים לעטות זה השאלה היא מי האמת. עם המיעוט או עם הרוב? האמת היא עם הרוב. ביטול ברוב זה לא שאלה היא מי האמת. האיסור הופך להיות היתר. הרוב משתלט על האיסור והופך אותו. מה זה קשור? זה עיקרון אחר לגמרי. אז הוא אומר, גם בסנהדרין יש ביטול ברוב, לא רק הליכה אחרו, יש גם ביטול ברוב. רוצה לומר, התורה הלא חייבה מעניין מסוים של דיינים. 3 בדיני ממונות, 23 בדיני נפשות וכדומה. ואם הולכים אחרי הרוב ופוסקים כדעתם, ודעת המיעוט אינה נחשבת, הלא חסר במניין הדיינים. תורה רצתה שידונו אחרי, ידונו בשלוש, דיני ממונות בשלושה, דיני נפשות ב-23. נגיד שיש שניים נגד אחד בדיני ממונות, אז בעצם פסקנו את הדין על פי שניים, לא על פי שלושה. אבל התורה רוצה שלושה דיינים. אלא על כוח, התורה גילתה שמיעוט הדיינים מתבטל ברוב והופך להיות כמו הרוב. וכך יש לנו בית דין של שלושה או של 23 שפסק את הדין. הטענה שלו זה שכדי למלא את הדרישה של התורה, שצריך שלושה דיינים...
לא שלושה דיינים שעוברים אותו דבר.
כן, זאת ההנחה של רב חי.
זה הנחה בעייתית.
השיטה האמריקאית.
מה?
זה הנחה בעייתית.
שמה?
הרוב בולע...
של האלקטורים, כן. לא, בבית המשפט שם זה לא ככה. בכל אופן, אז כן, אז הוא אומר, כיוון שצריך את פסק הדין בדיני ממונות להכריע על פי שלושה דיינים, וכשיש שניים נגד אחד, בעצם זה על פי שניים, אין מנוס אלא להגיד שהאחד הזה מצטרף לשניים, ולכן יש לנו בעצם שלושה דיינים. וכיוון שכך, אז אפשר ללמוד מכאן גם את דין ביטול ברוב. כי הדיין שאומר שפלוני זכאי, מתבטל מול השניים שאומרים שהוא חייב, או להפך. בסדר? הוא משנה את אורו. איך לומדים מכאן את הליכה אחר האור? אפשר ללמוד גם את הליכה אחר האור. למה האחד מתבטל לשניים ולא השניים לאחד? קודם כל אתה צריך להחליט מהי האמת. האמת היא כמו השניים, נכון? זה הדין של הלוך אחר האור. אחרי זה אתה צריך לקבוע, לגרום לזה שיהיו פה שלושה דיינים. אז אני אומר, השניים בולעים את השלישי, כאילו משנים את אורות השלישי, וכאן יש לנו שלושה דיינים שאומרים את הפסק. אז קוראים פה שני דברים שאנחנו הולכים אחרי הרוב בבית דין. א', זה הליכה אחר הרוב, זאת הקביעה שהשניים הם אלה
שצריכים. השני זה ביטול
ברוב. הפסק הוא הפסק של השניים ולא של האחד.
השני זה ביטול ברוב.
והשני זה הביטול של האחד כלפי השניים. וצירופו אל השניים. כך לומדים גם את ביטול ברוב וגם את הלוך אחר הרוב, מאחרי רבים להטות. בתחילת סנהדרין שם, אלוהים, 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 הופיע שלוש פעמים בפסוק.
כי 23 נדמה לי זה שפטו העדה והצילו
העדה.
מה שפטו והצילו? והצילו זה אלה שבעדו, והשפטו זה אלה שנגדו. אז ממילא
אומרים
שלא, התורה לא דורשת שכל ה-23 יהיו בעדה. מגיעים ל-23 כי צריך רוב לא שקול, אבל שפטו
והצילו.
אם לומדים את זה מזה שצריכים להיות כמה נגד, אז איך אתה יכול להגיד עכשיו
כולם? לא, אתה יכול להגיד כמו רב חיים. שאנחנו לומדים את זה שאפילו אם יש עדה נגד ועדה בעד, עדיין יהיה רוב בנפשות, ולכן צריך 23, כי אתם יודעים, צריך רוב של שניים כדי להרשיע. אז לכן אי אפשר 21, 22 לא טוב, כי זה אין בית דין שקול, אז זה 23. בסדר? אבל רב חיים יגיד, בסדר, אבל אחרי שיש 23, התורה רוצה בית דין של 23. נכון שדרך החשבון היא שיש עדה מזכה ועדה מחייבת. אבל עדיין אתה צריך בית דין של 23, ופה אין לך בית דין של 13. מה של 23. לכן יש גם ביטול של העשרה של
מספיק. רק 13 מספיק.
אז זה הלכה גם בממונות, אבל מה שתגיד בממונות אתה תגיד גם בנפשות.
אבל לעזר בנפשות, אם 23 פסקו שהוא חייב, אז לא מוציאו.
טוב, נכון. טוב, אני מסכים, זאת אומרת, האמירה הזאת של הבחיים כאן לא בנפש, גם ממונות, היא אמירה בעייתית. מה שאנחנו רוצים שלושה דיינים, זה כדי ששלושה ידונו, אבל הולכים לשניים אחרי האחד, נגד האחד, זה הכל.
אולי אבל הכוונה של ביטול המיעוט הוא שאחרי שנפסקה הלכה על פי הרוב, כל מי שחושב ומצדד במיעוט חייב לנהוג לפי הרוב, כמו שהיה נגיד עם רבי יהושע שחשב שיום כיפור זה כזה, הוא חייב לציית למה שנפסק
כבר. לא, לציית זה משהו אחר.
למה זה ביטול?
זה לא ביטול,
זה מצטייד. זה משמעותו של ללכת אחר הרוב.
הבעיה זה הביטול.
ללכת אחר הרוב זה ללכת כמו שהרוב אמר.
הדעה של המיעוט לא משחקת תפקיד לכל הציבור.
לא, אבל היא כן, אבל כן צריך לשחק. היא צריכה להיות חלק מתוך השלושה, זה מה שאני אומר.
לא,
את
ההסבר הזה הבנתי.
הוא צריך לצרף אותו.
הוא העלה כמה קושיות על ההסבר הזה.
לא, זה נכון.
אני אומר שיכול להיות שהביטול של המיעוט הוא לא בגלל שהדיין הזה הופך להיות אחד מהשלושה, אלא שהמשמעות של פסק הרוב אומר שכל מי שבעדה הזאת חושב עדיין כדעת המיעוט, הוא לא יכול לעשות.
אבל זה הליכה הרוב, זה לא ביטול. אי אפשר ללמוד פה ביטול, אבל.
מצאנו חתיכת בשר, ויש לנו 9 חמיות
שירות
ואחת טרפה. בסדר? גם שם אני אומר, אני לא מתייחס בכלל לחנות הטרפה, אני מניח שכל החנות פה הן קשרות.
לא, הוא מעלה...
אז בעצם אתה הופך את דין הליכך הרוב להיות גם ביטול ברוב.
לא, הוא מעלה...
אתה מטשטש את ההבדל בין שני הדינים האלה בעצם.
חשב רבי יהושע כשהוא בא במקלוב את תרמילו? מה הוא חשב?
נשיא הסנהדרין קבע את השנה.
היום כיפור, היום לא יום כיפור.
זה לא משנה מה שהוא חשב. שם אגב זו לא דוגמה טובה, כי שם, הרי אתם אפילו שוררים, אתם אפילו מזידים, בקביעת לוח השנה יש סמכות מנדטורית לנשיא הסנהדרין. אפילו אם הוא טועה, אפילו אם הוא מזיד.
לא משנה, בעיקרון.
סמכות של הרוזדה. בעיקרון. סמכות כן, אבל סמכות זה הליכה. סמכות זה לא ביטוי.
הוא אומר, אני לא מסכים.
בסדר, אז מה? לא מסכים, אבל זה מה שהוא צריך לעשות. אני אומר, אחרת, לשיטתך, אז כל דין הליכה הרוב כולל בתוכו גם ביטול ברוב.
ביטול המיעוט מדוע?
לא רק בביתים, גם בחנויות. אין בכלל דין הליכה אחר הרוב. לשיטתך זה תמיד ביטול. כי בחנויות גם כן אותו דבר. כשאני מוצא חתיכת בשר,
לא, אבל אם זה
ביטול. תשע כשרות ואחת טריפה, אני מניח שהטריפה לא קיימת. מבחינתי זה קשה לגמרי את פי פיפול.
אבל אם זה ביטול.
עוד פעם, יש פה ביטול.
אבל אם זה ביטול, אז לא, אז אם זה ביטול, אז לא צריך לעצור.
כן, אני אומר.
אם זה... וצריך לעצור.
זה הנפקמין, הגמרא יותר מזה, הגמרא עצמה מבחינה בין שני הדינים. זה נתפס כשני דינים שונים. לכן אני חושב שזה לא, לא חושב שמשם אפשר לראות את הביטול. ומלבד זאת לומדים עוד דין מההליכה אחר הרוב, והוא שיש להניח שהאמת אצל המרובים, כלומר שמכריעים ספק לפי הרוב, וזהו המקור לדין תשע חמורים. לא שאמרתי שקודם כל מחליטים שהרוב הוא הצודק, ואז גם מבטלים את דעת המיעוט אליו. והנה הסמך לדברים אלה, ובתוספות בבבא קמא כ"ז, התוספות מסבירים שם, זה רב חיים הולך על התוספות הזה, התוספות מסבירים שם שאין הולכים בממונות אחר הרוב, אף על פי שבנפשות הולכים. זה מאוד משונה. הרבה תוספותים, כמה תוספותים בש"ס מתעסקים עם הדבר הזה, אז זה יכול להיות. שאין הולכים בממון אחר הרוב, להוציא ממון לא הולכים אחר הרוב, אבל בנפשות, להרוג בן אדם, מסתמכים על רוב. מפני שבממונות אומרים, סמוך מיעוט על החזקה, שהוא מוחזק בממונו, ואין הרוב מתגבר על מיעוט וחזקה. מה הכוונה? כשיש מישהו מוחזק, ושאני, נגיד שאני מוחזק בכסף, ושאני תובע ממני את הכסף, ונגיד שיש רוב נגדו. בסדר? למשל, נגיד אני המקרה שבו דנים במחלוקת רב ושמואל בהליכה בממון אחר הרוב, זה מישהו מכר שור לחברו ונמצא נגחן. השור הזה היה שור נגחן, הוא לא אמר לו את זה בזמן הקנייה, בסדר? אז הבן אדם אומר, מקח טעות, קח את השור, תביא את הכסף. אומר הבן אדם, אני מכרתי לך את זה לשחיטה, מה אכפת לך שהוא נגחן? אני קניתי את השור לחרישה, לא לשחיטה. רוב, עכשיו יש רוב, רוב מוכרים לרידיה, רוב מוכרים לחרישה, בסדר? אז רוב מוכרים לחרישה, אז עכשיו אני, זה שקנה את השור, מביא רוב לטובתי, שבעצם אני קניתי לחרישה, ואני רוצה ממך שתעזיר לי את הכסף. אני מוציא ממך כסף מכוח טיעון שמבוסס על רוב, אוקיי? אין הולכים ממון אחר רוב. זה מחלוקת הרב ושמואל, להלכה פוסקים שלא הולכים בממון אחר רוב. אז שם עלה, ובנפשות כן, כן הולכים אחר רוב. עכשיו, למה בממונות לא הולכים אחר הרוב? אז זה מה שאני סמוך מיעוט על החזקה, ואבי פלגה הוא פלגה. זאת אומרת, אני מוחזק, זאת אומרת, הוא מוחזק בכסף, חוץ מזה יש גם מיעוט שקונים לשחיטה. הצירוף של המיעוט פלוס החזקה נחשב שקול לרוב. ולכן זה שקול ולא הולכים, לא הולכים אחר הרוב. לעומת זאת, בנפשות אין שם חזקה, זה לא מדובר על חזקה כי זה לא ממון. לא מדובר על חזקות. אם יש שם חזקה, אז גם שם כנראה זה יהיה אותו דבר. ולכן שם הולכים אחר הרוב. ומה שבבית דין הולכים אחר הרוב, גם בדיני ממונות, אז בבית דין הרי אחרי רבים לעתות, מאיפה המקור של הליכה אחר הרוב? בבית דין, אחרי רבים לעתות. ועל מה? גם ממונות. גם בית דין וממונות הולכים אחר הרוב. אבל גם ממון לא הולכים אחר הרוב. אז איך בבית דין מכריעים על פי דעת הרוב? אז הוא אומר, התוספות מסביר, זה מה שתוספות שם שואל בבבא קמא, הוא אומר, משום דבבי דין אין מיעוט שאפשר לצרפו לחזקה. כך תוספות אומר שם. זה לשם תוספות, דיינים שאני, בחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו. המיעוט בבית דין לא נחשב כמיעוט שקיים ואפשר לצרף אותו לחזקת הממון, ואז זה בעצם מתמודד באופן שקול נגד הרוב. אין מיעוט בבית דין, המיעוט הוא כמי שאינו.
מתבטא.
ועל זה רב חיים כותב את הוורד שלו שהוא הביא קודם. שבעצם מכאן לומדים את דין ביטול ברוב, שהמיעוט הזה בעצם הופך להיות כמו הרוב. ולמדו האחרונים מזה שהמיעוט בטל ומתהפך להיות כרוב. אך באמת התוספות אינם אומרים שהמיעוט הפך להיות כמו הרוב. אלא הוא כמי שאינו.
אינו קיים, לא קיים בכלל.
זה לא קיים, לא כמי שהופך להיות הרוב. וכוונתם אחרת כמו שהתברר להלן. אגב, גם בדיני ביטול, זה בכלל לא ברור, הוא מניח פה, וגם רב חיים מניח פה, שבדיני ביטול, מה שאנחנו אומרים בעצם, שהאיסור הופך להיות יתר. אבל זה בכלל לא ברור, זה כנראה מחלוקת ראשונים, התשובה הארוכה של העונג יום טוב על העניין, על העניין הזה. לפחות לפי חלק מהראשונים נראה שהאיסור הופך להיות כמי שאינו, לא הופך להיות יתר.
זה כמי שאינו, בסוף אתה אוכל אותו, מה זה אינו?
הוא אוכל אותו, אבל הוא לא קיים פה, מבחינתי. הוא מתבטל, הוא לא קיים. לא שהוא הופך להיות יתר, הוא הופך להיות כלום, כאילו שאין פה כלום. כל מה שאני אוכל שייך לרוב. המיעוט איננו, כמי שאינו, הלכתית כמובן. אם אנחנו תופסים את זה ככה, את דין הביטול ברוב, אז גם הדין רוב בבית דין, מה שתוס במרכב, הוא בעצם אותו דבר. המיעוט הוא כמי שאינו. ואם כך, אז אפשר ללכת במהלך של רב חיים, שלומדים את דין ביטול ברוב, מהיסוד הזה של התוספות כאן. כי גם בביטול ברוב זה לא שהמיעוט הופך להיות יתר, אלא המיעוט כמי שאינו. וזה קיים גם בבית דין, וכיוון שכך אפשר ללמוד את זה מאחר רבים נעתות. אז הפרחה שלו היא לא בהכרח פרחה.
באמת מה שרב חיים שאל שאין שלושה. אם אינו...
נכון, ברב חיים עצמו זה לא יעזור. כי רב חיים הרי רוצה שיהיו שלושה. ורב חיים גם מניח שביטול ברוב פירושו להפוך את האיסור ליתר. זה נקרא ביטול ברוב. ועל זה רב דליה מסכים איתו. שזה המשמעות של ביטול ברוב. ולכן הוא אומר שאתה לא יכול, רב חיים, ללמוד את זה מתוספות. כי תוספות לא מדבר על הפיכת המיעוט להיות כמו הרוב, אלא כמי שאינו. אני רק מעיר בסוגריים נגד שניהם, שהדבר הזה הוא מחלוקת ראשונים. יש מהראשונים שמבינים שביטול ברוב זה להפוך את המיעוט למי שאינו, לא להפוך את האיסור ליתר. ואם זה להפוך את המיעוט למי שאינו, אז את היסוד הזה כן אפשר ללמוד מבית דין, מאחר רבים לעתות, כי זה הרי מה שקורה בבית דין. אני מציל את רב חיים, אבל לא מטעמו. כי זה עדיין כמובן לא יועיל לנו כדי להחשיב את הדיינים כשלושה דיינים שפסקו את הדין.
לא לומדים מהחלק הראשון של... מה לומדים בחלק הראשון של הפסוק לא תהיה אחר רבים לרעות, לא שאי אפשר, זה לא לחובה?
זה בבית דין של נפשות, שלא מספיק רוב, אתה צריך רוב של שניים. זאת אומרת, לא כל רוב עובד לרעות כדי להרשיע מישהו בנפשות. ויש שרצו להביא ראיה לדבר הזה, שבבית דין צריך שיצא הדין מכל מניין הדיינים, ומינות על זה, האמת שזה כבר נשאיר לפעם הבאה, כי זה